קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום. אנחנו נמשיך את הדיון בשאלה שכבר טיפלנו, התחלנו לטפל בה, והיא השאלה מדוע מרדכי לא השתחווה להמן, האם היה פה חשש של עבודה זרה או איזשהו חשש אחר. ערכנו בפעם הקודמת השוואה בין מרדכי לבין חנניה, מישאל ועזריה, ובין המן לבין הצלם של נבוכדנצר. וסביב העניין הזה אני רוצה שנמשיך לדון היום מעט, ונחזור באמת לעיין קצת בטיב הגזרה של נבוכדנצר ובהחלטתם של חנניה, מישאל ועזריה למסור את נפשם ולא להשתחוות לצלם שהוא בנה בבקעת דורה. מראיתות הסיפור משמע שמדובר על צלם של עבודה זרה. כך אומרים שם חנניה, מישאל ועזריה לנבוכדנצר בדניאל פרק ג' פסוק י"ח: ידיע להווה לך מלכה, די להלהך, לה איתנה פלחין, ולצלם דהבה, די הקמת, לה נסגוד. כלומר, מדברים במפורש על כך שלא יעבדו לאלוהיו. וכך באמת מסביר שם רשי בדניאל בפרק ג' פסוק ב', וגם בגמרא בפסחים בדף נ"ג עמוד ב', הגמרא שואלת שם: מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם? אז אומר רש"י: ולא דרשו בחי בהם ולא שימות בהם. משמע שאולי היו צריכים להשתחוות לצלם למרות שזה עבודה זרה, מצד פיקוח נפש. עדיין ההלכה של יהרג ואל יעבור ביסורי עבודה זרה עדיין לא נאמרה באופן מובהק. הרי ההלכות האלה שכל העבירות שבתורה יעבור ואל יהרג חוץ מעבודה זרה, גלוי עבירות שפיכות דמים שיהרג ואל יעבור, זו הלכה שנמנו וגמרו בעליית בית נאצא בלוד, הלכה שנאמרה בתקופה מאוחרת מאוד, קרוב לחורבן הבית השני, וכאן אנחנו נמצאים עדיין בגלות בבל כמה מאות שנים קודם. כך עולה במידה רבה גם מהגמרא במגילה בדף י"ב, ועל הפסוק "זאת קומתך דמתה לתמר", המדרש בשיר השירים, מפי שבעצם מסרו את נפשם שלא לעבוד עבודה זרה. וזאת גם הבנת רב חי גאון בשלטות בפרשת וירא, איך פרשת וירא מתקשרת אלינו. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל רבים מן הראשונים ומן הפוסקים סברו שצלמו של נבוכדנצר לא היה עבודה זרה, אלא כמו שאומרים התוספות בפסחים דף נ"ג עמוד ב', גבורות כלמה, ראו שצלמו של נבוכדנצר, שהפסל שהקים נבוכדנצר בבקעת דורה, כאמור, מי שלא מכיר את הסיפור יכול לעיין בדניאל, ספר דניאל בפרק ג', הוא הקים פסל וציווה את כולם, כולל את היהודים, להשתחוות לפסל בשעה אחת. אומרים שזה היה אנדרטי לכבוד מלכים, וזה לא היה עבודה זרה ממש. ולדעתם של בעלי התוספות, חנניה, מישאל ועזריה לא נצטוו מעולם לעבוד את אלוהי נבוכדנצר. ואז השאלה, איך באמת, איך אנחנו מבינים, היה איסור של החוויה שחנניה, מישאל ועזריה כל כך החמירו בה, ושמשמע שנאסר גם אם זה לא עבודה זרה משום גזירת שמד וכדומה. אגב, אני מעריך זאת גם שיטת הרמב״ם, למרות שהדבר לא נזכר בפורש, אבל אני חושב שגם הרמב״ם למד שצלמו של נבוכדנצר לא היה עבודה זרה. שהרי הרמב״ם בפרק הלכות יסודי התורה מביא שכל בית ישראל מצווים לקדש את שמו הגדול, שם הוא מביא את ההלכה של עבודה זרה גלויה ראויות ושפיכות דמים. שיהרג ועל יבור, ואחר כך הוא מביא את ההלכות של שעת שמד, שהרי בשעת שמד אדם, בשעת גזרה אדם צריך למסור את נפשו גם על שאר עבירות ברגע שמכוונים להעבירו על דת. ושם אומר הרמב״ם, ואם יעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחברה וגוזר גזרה וכולי, ברור שהוא מתכוון למקרה של הפסל, ואיזה הוא מביא כדוגמה לצורך למסור את הנפש בשעת שמד. משמע שהאיסור שם לא היה משום עבודה זרה, כאילו האיסור היה משום עבודה זרה, אז זה לא היה נאסר בשעת שמד, אלא היה נאסר בכל מצב. מכל מקום, לעניין שלנו, כאמור, ראשונים רבים מבינים שלא הייתה כאן עבירה גמורה, אז גם אם יש להחמיר בגלל השעת שמד, אבל גם בשעת שמד או בשעת גזרה, יש להחמיר בדברים שהם עבירה. השאלה אם ההשתחוויה לצלם של נבוכדנצר בכלל הייתה עבירה. וכאן אנחנו מוצאים בפוסקים ובמפרשים שלוש גישות עיקריות, יש כמובן גישות נוספות. התוספות שנץ בסנהדרין בדף עין ד', וגם פוסקים אחרים אומרים את זה, אומרים שבאמת לא הייתה כאן עבודה זרה, אלא זאת הייתה מידת חסידות, וכמו שהוא אומר שם, שכל כך היו נדבקים ביוצרם, שלא להשתחוות כי אם לא. שיטת התוספות שנץ מתאימה כמובן כמו מוצאם של בעלי התוספות האלה לשיטת חכמי אשכנז, שרובם סברו שמותר לאדם להחמיר על עצמו ולמסור את נפשו למיטה גם בדברים שהוא לא חייב בהם מן הדין. חכמי ספרד הלכו למיטב ידיעתי כולם, ואם לא אז כמעט כולם, בעקבות הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה בפרק ה', והם סוברים שדברים שאדם לא צריך, אין עליו דין יהרג ואל יעבור, אסור לו להרג. לא שמידת חסידות שמסור את המשל, אסור לו להרג, ואם הוא נהרג עליהם, אז הוא בגדר שופך דמים. כמו שאמר, ואחי דמכם לנפשותיכם את ראש, כלומר גם את הדם של עצמכם. ואסור לעשות את זה. בכל מקום התוספות שנץ אומרים שכל כך היו נדבקים ביוצרם, משמע שמותר לחסיד להחמיר על עצמו, כשיטת רבנו תם ושאר במסכת עבודה זרה, וכך גם שיטת רוב חכמי אשכנז. הנימוקי יוסף בסנהדרין, שם באותה סוגיה, בדף עין ד', מבין שהחומרה נבעה מחשש מרית עין. כדי לקדש את השם, כיוון שאנשים טעו וחשבו שזה צלם של עבודה זרה, ולכן היו צריכים להחמיר על עצמם, וזה גם פירושם של הרמב"ן ושל הרשב"א ושל הראה בכתובות. אנחנו עוד נדבר על השיטה הזאת. אני מוקר יוסף כמובן לא לקח את השיטה מעצמו, אלא לקח אותה מרבותיו שהזכרתי כאן, הרמב"ן, הרשב"א והראה. המהרש"א בחידושי אגדות במגילה י"ב מסביר שם דומה מאוד לתוספות שנץ, אם כי הוא לא מזכיר אותו, שהיה כאן בהחלט עניין של כבוד שמיים, אבל זה כל מה שהיה, אי אפשר לדבר על עבירה מוגדרת. המאירי שם מסביר בסנהדרין עין ד', הוא מגדיר את זה כעבודה זרה להנאת עצמם ולא עבודה זרה כדי להעביר על דת. אמיר באמת מודה שהצלם היה אנדרטה לכבודו של נבוכדנצר. אבל הוא מבין זו את אותה עבודה זרה להנעת עצמם. וכאן אני צריך להזכיר, בנוסף לשיטת אמיר, שיטת כמה ראשונים, בעיקר מחכמי פרובנס, ובראשם בעל המאור, רבנו זרחיה הלוי, מלוניל, שהבינו את הסוגיות, ואני לא אכנס לזה כרגע בהרחבה, הם הבינו את הסוגיות שגם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, יש עליהם דין יהרג ואל יעבור כשמחייבים אותו לעשות אותם כדי להעביר אותו על דת. אבל אם מחייבים אותו להנאת עצמם ולא כדי להעביר אותו על דת, אז יש בהם דין יעבור ואל יהרג, לפחות בחלק מהם. באיזה חלק בדיוק? אנחנו נכנסים כאן לסבך פרשני בלתי רגיל, למשל דעת רוב הראשונים של שפיכות דמים בכל מקרה יש דין יהרג ואל יעבור. אבל כאן אנחנו שומעים על עבודה זרה לענת עצמה. לכאורה כל עבודת עצמה, כל עבודה זרה זה להעביר על דעת. מה משמעות עבודה זרה לענת עצמה? בעצם עניין עבודה זרה זה להעביר על דעת. אלא כנראה המהירי באמת מודה שהצלם, כמו שאמרנו, היה אנדרטה לכבודו של נבוכדנצר. אבל אדם שדורש שכל העמים והלשונות יפלו וישתכבו לפני צלמו, וכולם ברגע אחד, זה מה שקורה שם בספר דניאל, שכולם היו צריכים להשתכבות ברגע אחד לצלמו של נבוכדנצר, גם אם אנחנו מבינים שהמניעים שלו הם לא דתיים, הרי בעצם הוראתו לעשות כזה דבר, הוא נותן לעצמו כבוד אלוהים, והופך את עצמו בכך לאליל. למרות שכוונתו איננה להעביר על דעת, אלא להנעת עצמו. ברוח פרשת השבוע, אני רק אזכיר, את דברי בעלי התוספות לגבי יוסף, איך האחים מכרו אותו, מה לפחות היתר שנתנו לעצמם בעניין הזה, אז הוא אומר שדנו את יוסף כעובד עבודה זרה. מדוע? מפני שהוא אמר, הנה השמש והירח, ואחת עשרה כוכבים משתחווים. אם השמש משתחווה לו, והירח משתחווה לו, אז כנראה שהוא מחשיב את עצמו כאלוהים. מה, למרות שאדם מתכוון להנעת עצמו, הוא נחשב כעובד עבודה זרה, ואני לא בא חלילה להצדיק את האחים שבגלל זה דנו אותו למיטה או למחירה, אלא לומר שדבר כזה באמת ניתן לראות אותו כעבודה זרה. ודאי יוסף היו לו כוונות אחרות, ואני לא אכנס אליהם כרגע. עדיין אנחנו ודאי צריכים להתבונן בשאלה, האם עמדתם של חנניה, מישאל ועזריה, שהחליטו למסור את נפשם ולהישרף כדי שלא להשתחוות לצלם, האם זה היה דבר נכון? ומה הייתה עמדתם של גדולי הדור האחרים על כך? בשני מדרשים מצאנו בעניין את עמדתו של יחזקאל הנביא, שישב בבבל בשעת הגזירה, ושני המדרשים מביאים אותו כחולק על דרכם של חנניה, מישאל ועזריה, אבל כל מדרש לכיוון אחר. וכך כתוב בשיר השירים רבה בפרשה זין, על אותו פסוק שהזכרנו מקודם, אחת היא יונתי תמתי, הלכו להם אצל יחזקאל, אמרו לו, נסגוד לי או לא? כלומר, נשתחווה לצלם או לא? אמר להם כבר מקובל אני מישעיהו רבי, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. כלומר, תתחוו וממילא לא תצטרכו להשתחוות לו. אמרו לי, ענן בעיין ניתן בפגם, דנאבה את המן ולא נסגוד לי. אנחנו רוצים, לא רוצים להתחווה, אנחנו רוצים להיות שם, כדי שיחייבו אותנו לסגוד לו. ואנחנו לא נסגוד לו. בגידי, יבון אמרין, עדיין צלמה קולומה יסגיד ללבר מישראל, כדי שכולם ידעו שכל העמים והלשונות היו מוכנים להשתכבות לצלם. חוץ מאשר ישראל. חנניה, מישאל ועזריה על פי זה, ביקשו לקדש את השם, בנוכחותם מול הפסל, בלי להשתחוות לו, ולמות על קדושת שמו, יתברך. בהמשך המדרש, יחזקאל מודיע להם דבר השם אליו, שאין הקדוש ברוך הוא קפץ שיקדשו את שמו. למרות זאת, עשו חנניה, מישאל ועזריה את מה שעשו. והקדוש ברוך הוא הודה להם. אין כמה מדרשים שמצאנו שהקדוש ברוך הוא הודה למשה בדיעבד, שמה שעשה היה טוב למרות שהיה נגד ההוראות. על פי המדרש הזה, באמת חנניה, מישאל ועזריה היו צריכים להרג ולא לעבוד עבודה זרה, אבל עדיף היה להסתתר כדי שלא לבוא לידי הניסיון. חנניה, מישאל ועזריה רצו שלא להסתתר כדי לפגום את הפסל וכדי לעשות את מה שעשו. במדרש אחר יחזקאל אומר דבר אחר, כדאי לשים לב להבדל שבין המדרשים. וכך כתוב שם, רבי נתן אומר, זה במדרש הגדול, בספר שמות, פרשת וירא, שם הזכרנו שרב חי גאון בשאילתות, דן על העניין הזה ואומר שבאמת, הצלם היה עבודה זרה. איך צלמו של נבוכדנצר וחנניה, מישאל ועזריה, מתקשרים לפרשת וירא. כוונה כבר לצפרדעים, מכת הצפרדעים, שנאמר בהם, ועלו ובאו בביתך ובחדר, משכבך ועל מיטתך. ומסיים שם, ובתנוריך ובמשארותיך. שואל המדרש, אם אתה עם משארת מצוילת של תנור, ואומר בשעה שולחן, והצפרדעים נכנסו פנים. כלומר, נכנסו לתוך תנורים, ממש בשעת האפייה, כיוון שזו לא הייתה גזירתו של מקום. ומהם נסעו חנניה, מישאל ועזריה, קל וחומר, מזה שכתוב, בבית עבדיך ובמך, ובתנוריך ובמשארותיך. נסעו קל וחומר לעצמם, ומה הצפרדעים הללו אינם מצוות, נכנסו לתוך התנור. כל שכן אנחנו שניכנס לתוך כבשן האש. ובמדרש הגדול על פרשת וירא, על פרק ט' פסוק ח', כתוב ככה, רבי נתן אומר, בתחילה הלכו את של יחזקאל, שנאמר, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש השם, וישבו לפני. מי הן הללו? אלו חנניה, מישאל ועזריה, כך אומר המדרש, שבאו להימלך בחזקאל, אמרו לו, גזרה עלינו מלכות הרשעה לעבוד עבוד עזרה. מה תאמר? נעבוד או לא נעבוד? אמר להם אשר יעשה אותם, אדם וחי בהם, ולא שימות בהם. אמרו לו, הרי הוא אומר, זובח לאלוהים וחורם. ומה לגע גזר למרתה מרמי התנה בגו אתון נורה יקנת. אמרו לו, הרי כתוב זובח לאלוהים יחורם. והמלך אמר, שאם אנחנו לא נשתכבה לאותו אל, זבוק אותנו לתוך התנור. אם נקבל מילי דהורה איתה, אם נקבל את הדברים של התורה, אנו מחויבים איתה למלכות, שהרי לא נעבוד עבודה זרה. אם נקבל מילי דמלכות, הרי אנו מחויבים איתה למקום, שהרי הוא אמר שבח לאלוהים יכוחה. מותר לנמוד על קידוש שמו של הקדוש, וכבל נעבוד עבודה זרה. התחיל יחזקאל מטפח על פניו ואומר, עבדה שארית יהודה. כלומר, יחזקאל פסק להם לעבוד עבודה זרה ולא להרג. למרות שלא מצינו בדעה, בהלכה הדעה כזאת. אמנם רבי ישמעאל, בגמרא בעבודה זרה, דף ד', מקל בכך. הוא אומר מיניים שאומרים לו לאדם לעבוד עבודה זרה או להרג, שיעבוד ואל יהרג. הוא חולק על מה שאמרו בעליית בית נאצה ולא. תלמוד לומר וחי בהם, ולא שימוד בהם. אבל גם רבי ישמעאל מודה שאם זה בפרהסיה, הגמרא אומרת, רב אומר, אם זה בפרהסיה, אז יהרג ואל יעבור. כאן ודאי זה היה בפרהסיה, זה היה בפרהסיה גדולה, ולכן מדינה, אין ספק שחנניה, מישאל ועזריה, היו צריכים ליפול לכבשן האש, לכאורה. למרות זאת, רבי נתן, על פי מדרש הגדול, אומר שיחזקאל פסק להם לעבוד עבודה זרה ולא להרג. מסוף המדרש תראה שדעתו של יחזקאל להקל לא נבעה מהסכנה לחיים של חנניה, מישאל ועזריה, אלא מהחשש של נבוכדנצר עלול להתנכל בעקבות סירובם, עלול להתנכל לכל העם היהודי. ממש כמו שנהג המן במרדכי, שברגע שמרדכי יסרב להשתחוות לו, אז הוא רצה להתנכל לכל העם היהודי. ובאמת כך עולה מהדרך שהמדרש לומד בה את הנבואה ביחזקאל. רבי נתן ללא ספק דורש את השיחה בין יחזקאל לחנניה, מישאל ועזריה מחליפת הדברים שהייתה בין יחזקאל לזקני ישראל שנזכרת בפרק כף. הנביא שם סתם ולא פרש על מה היה הוויכוח. אבל הוא נותן שם סקירה היסטורית מאוד רחבה, ובו הוא חוזר שם כמה וכמה פעמים על התואר למשפטי השם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה שם נראה הדבר העיקרי, שיעשה אותם האדם וחייבן. הוא כל הזמן אומר, אני אקרא למשל דוגמות של פסוקים בסקירה ההיסטורית שהוא מדבר עליה. אומר בפסוק י' א', ויתן להם את חוקותיי ואת משפטיי, הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. פסוק י' ג', ואמרו בבית ישראל במדבר, בחוקותיי לא הלכו ואת משפטיי מעשו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. בפסוק כף א' הוא אומר, ויאמרו ויבנים בחוקותיי לא הלכו ואת משפטיי לא שמרו, לא שמרו לעשות אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הדגשה רבה מאוד על העניין של וחי בהם, ומשמע שאם זקני ישראל שבאו לדרוש את השם היו חניה, מישאל ועזריה, שזה היה ויכוח. יחזקאל רצה, נתן פירוש גורף מאוד לעניין של וחי בהם, ובמקרה הזה אפילו בעבודה זרה ואפילו בפרהסיה. מה כוונת יחזקאל על פי המדרש לומר כאן? ומדוע באמת הם לא היה להם לעבוד עבודה זרה? מסוף דבריו של יחזקאל נראה מה שהמדרש אומר, התחיל יחזקאל מטפח על פניו ואומר, עבדה שארית יהודה, משמע סכנה לכלל ישראל גברה אצלו על איסור עבודה זרה. והדבר הזה במידה רבה נובע מאותו פרק, ונראה מדוע. וכך כתוב בפרק כף ביחזקאל, אני קורא מפסוק כבר ואילך, היום הנוסעתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי לכל הארצות. ואמר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתאמרו. אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אלא איש את שיקוצי עיניהם לא ישליחו ואת גילולי מצרים לעזבו, ואמר לשפוך חמתי עליהם ולכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. כלומר, עם ישראל לא שמע, כנראה מכוונו שם לפסוקים ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבדה קשה, כשאמר להם לקבל את אלוהותו יתברך ולעזוב את העבודה זרה, לא שמעו בקולו. ואומר יחזקאל, כבר אז הייתי צריך להשמיד אותם. ואמר לשפוך חמתי עליהם ולכפות אפי בהם בתוך ארץ מצרים, ואז למען שמי לפיתי הכל עיניים ואים אשרים המתוכם אשרים נודעתי עליהם לעיניהם להוציאה מארץ מצרים, להוציאה מארץ מצרים ואביהם אל המדבר. הסיבה היחידה שהקדוש ברוך הוא לא השמיד את עם ישראל זה למען שמו. דבר הזה נזכר גם בשירת האזינו, נזכר במקומות נוספים שהקדוש ברוך הוא עושה למען שמו כאשר הוא מותיר את ישראל לכנם, היה צריך כבר להשמיד אותם. עולה מכאן, אם נבדוק את הפרק הזה מבחינה כמעט הייתי אומר מתמטית, שככל שאיסור עבודה והחטא ועונשו עליו חשוב, קיומו של עם ישראל חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא יותר. ולכן יחזקאל אומר להם שאסור להם שלא להשתחוות לצלם, חייבים להשתחוות, הוא חשש כאמור, שאחרת יבולה לכל עם ישראל. זוהי פחות או יותר דעתו של בית דינו של מרדכי, שחלקו עליו ואמרו לו, הווי יודע שאתה מפילנו בחרב. כאמור, אמרנו שלדעת המאירי, ולכן שהוא לא הראשון היחיד, העבודה זרה כאן הייתה עבודה זרה להנעת עצמה, שגם בה יש איזשהו יותר הלכתי. ובאמת נראה שנבוכדנצר התכוון לכבודו בלבד. אבל לא ברור לך בדיוק מי כאן מלך ומי כאן אל. ולחניה משל עזריה ברור שיש כאן מאבק באיזשהו אל חדש. נבוכדנצר עצמו. ולשיטות הנימוקי יוסף, תוספות צ'אנס שאמרנו, אדרבה. קל יותר להסביר דעת המקילים שאומרים על זה, יערג ואל יעבור. וסברתם של חנניה, מישאל ועזריה, היא זאת שצריכה ליבון, שהרי כפי שהם אומרים, לא הייתה כאן עבודה זרה גמורה. אנחנו נחזור רגע לשיטת הנימוקי יוסף. ומה שנראה לי בשיטתו, הנימוקי יוסף מסיק בסופו של דבר, מביא את התוספתא. על כי עליך הורגנו כל היום, מה לך יוצא להיסקל, שהנחתי תפילין, מה לך יוצא להצלב, שאכלתי את המצה, מה לך, יש כל מיני גרסות כאלה. אבל שמדובר בהם, המדרש מאוד משבח. אנשים שמסרו את נפשם על כל מצווה קלה כבחמורה, חלק מהמצוות עושה, חלק מהמצוות לא תעשה. שואל הנימוקי יוסף, שאחרי הוא פוסק כמו הרמב"ם, שבמקום שאדם לא נצטווה על קידוש השם, אז אסור לו לקדש את השם. אז מה שבקם של אותם חסידים? על זה אומר הנימוקי יוסף מחדש, שתלמיד חכם שבדור, תלמיד חכם הגדול שבדור, רשאי לקדש את השם שלא מן הדין, בדבר שהדור פרוץ בו. וכנראה כאן הדור באמת היה פרוץ בעבודה זרה ובמשהו דומה לה, ולכן מסרו חנניה משל וזריה, מסרו את נפשם על מצוות קידוש השם גם שלא מן הדין, כמו אותו תלמיד חכם שבדור שמקדש את השם שלא מן הדין. אני אומר, שאת התוספות שם, שעשו את זה מצד מידת חסידות כמו חכמי אשכנז, אז גם את זה ניתן להבין רק מהנחה שלא היה במעשה שלהם סכנה לכלל ישראל. שגם אם מותר לאדם להחמיר על עצמו, לסכן את עצמו, איך ייתכן שהותר לו להחמיר על עצמו ולסכן בגלל זה את כלל הציבור? את כל עניין, חנניה, מישאל ועזריה, הבאנו כדי ללמוד מתוכו את מה שקורה למרדכי, ואת ההשוואה בנושא הזה בינו לבין חנניה, מישאל ועזריה, אני ארצה שאנחנו נעשה על פי כל אחת מן השיטות. אז מי שסובר שהיה מדובר בעבודה זרה גמורה, שהייתה תלויה להמד על צווארו, אז אין ברירה, אלא ללכת לכיוון של רבי נתן במדרש הגדול, ולומר שחכמי דורו של מרדכי חלקו עליו, כי אמרו לו, תשמע, אתה בזה שלא מוכן לעבוד עבודה זרה, אתה מסכן את כלל ישראל, אסור לסכן את כלל ישראל, אפילו כשמדובר על יהרג ועל יעבור בענייני עבודה זרה. וזאת הייתה טענת חכמי הדור, שעדיף לעבוד עבודה זרה ולא לקיים את, לא לסכן את קיומו של כלל ישראל, ומרדכי דבק לחלוטין באיסור עבודה זרה, כמו חנניה, מישאל ועזריה, ולגבי הסכנה לכלל ישראל, הוא בטח בהשם, שרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אנחנו נתינו לומר שהעבודה זרה שם הייתה משהו לא לגמרי ברור, מדובר על אדם שדרש לעצמו כבוד, שהוא בעצם כבוד אלוהים, ובזה בעצם הפק את עצמו לעבודה זרה, גם אם הוא איננו להיות מודע לכך. והכבוד שנחלק לו נכנס לגדרי עבודה זרה. וייתכן שבזה מרדכי ראה את המעשה של המן ביתר חומרה ממה שראו אותו אנשי דורו, והם אמרו, בן אדם שמתגאה, והוא אמר, זה אדם שהפך להיות אל. ובאמת התגובה הרברבנית של המן, ונכונותו להשמיד עם שלם בגלל כבודו הקבוע, מוכרים את צדקת דרכו של מרדכי, שהמן החשיב את כבודו שלו לחלוטין כמו כבוד אלוהים. אנחנו נמצא גם לדבר על שיטת הנימוקי יוסף בהרחבה, שאומר שלחסיד שבדור מותר למסור את נפשו גם על דברים קטנים, או נגיד נטילת לולב או אכילת מצה, דברים יחסית קטנים, כדי להראות לעם את חשיבות המצווה הזאת. זה אנחנו נדבר בהרחבה כשנדבר על מעמדו של מרדכי בדור. ולשיטת התוספות שם, כבר אמרנו, אם הכל נובע מאיזה דבקות של אדם בהשם, כל אימת שיש סכנה לכלל ישראל, לכאורה לא מצאנו שום היתר לעשות את הדבר הזה. טוב, תודה רבה. נסיים כרגע כאן, במקום הזה.